עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שסיפורם האישי, שההתמודדות שלהם, מעוררים בנו השראה, מרחיבים את הלב, מרחיבים את הדעת, ואנחנו מוצאים את עצמנו מדי שבוע עם הרבה מאוד סיפורים של טוב, של אור, של גבורה. ובשנה הזו אנחנו גם מוצאים שהרבה מאוד מהסיפורים צומחים דווקא מתוך האופל של הימים שעוברים על כולנו מאז השבעה באוקטובר לפני שנה. ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו אחיה כהן. ויש לנו את הכבוד לפתוח את התוכנית עם טלי חדד, ממש לאחרונה נשיא המדינה בחר להקים אות חדש שקוראים לו אות הגבורה מאת נשיא המדינה, ויש כמה אנשים שקיבלו את האות, ואנחנו עם טלי חדד, אחת מהן. ערב טוב לך, טלי, ותודה שאת איתנו.
ערב טוב. זה סיפור כזה שאנחנו, חג שמחת תורה, איתמר הבן שלי משתחרר אחרי שסיים קורס מחיר, מסלול מאוד מאוד קשוח בצהל, מסלול לגפן, יוצא לחופשה, שבת בבוקר, אנחנו מתעוררים לכל הזדקות, אם כולנו רוצים לממד, איתמר יורד מעל יד גג, מצטרף, גמור, ואחר מכן אנחנו שומעים רחפן מעל הבית, וכל ככה טרקטור כזה, קצת כזה עמומים, מיד לאחר מכן אנחנו שומעים צרור יריות, איתמר מזהף את הקול של היריות, שזה נשק צבאי, וזה לא אירוע ביטחון פלילי, ומיד רץ לחדר, לוקח את הנשק שלו, בורח אותו, ומתחיל לרוץ לכיוון היציאה של הבית. אני ובנותיי ובת הזוג רצות אחריו. אני מאפשרת לו לצאת, כי אני מבינה את המשמעות לאן הוא רץ, ואני מאפשרת לו ואף מברכת אותו להצלחה. לאחר מכן הוא כבר נעלם ככה עם הריצה שלו, אני חוזרת הביתה, נועלת מעלי ספורט ומחליטה לרוץ בעקבותיו. הבת שלי רוצה להצטרף, אני מאפשרת לה. תוך כדי אני גם כעסתי על בת הזוג למה היא בוכה, ואני אומרת לה שזה התפקיד שלו ושצהל הכשיר אותו והוא מפקד, לא סתם מפקד, מפקד חיר, אז הוא יודע את מה שהוא עושה ואין מה לפקוד ולהיכנס הביתה.
אז את שולחת את הבן לקרב עם ברכה, ואת יוצאת בעצמך כדי מה?
כדי להחזיר אותו מתוך ידיעה שיכול להיות שהוא ייפצע, הוא ימות, ואני אחראית עליו, ואני המפקדת, כי אין מפקד. הוא על אזרחי, בלי מדים, יוצא עם נשק צבאי, ואני צריכה בעצם להחזיר אותו הביתה. אני אמא שלו אחרי הכל, ואני צריכה להחזיר את הילד שלי הביתה, וזה מה שאני חובתי לעשות. ואז אני רצה, איתמר רצה לכביש, אני רצה בתוך הבניינים, במשאוב של הבתים, עד שאנחנו מגיעים לנקודה שאין לנו כבר מחסה הגנה של בתים, אני ובתי מצמדות לחומה של הבית, ואז הבת שלי אומרת לי, אמא, תוך כדי כמובן שיש בלי סוף אזעקות, ואזרחים רצים, שהם נפגעים, רסיסים, יריות, צועקים, יש מחבלים, ואז פתאום הבת שלי ככה דוחפת אותי ככה לתוך החומה, ואומרת לי, אמא, יש שיוצאת שיירה של מחבלים מגן השעשועים. היא מתחילה לתאר את כל הנראות שלהם, והם יורים לכל עבר. הם הולכים בשיירה לכיוון גוש בניינים, ויורים לכל עבר, כשהם לבושים בשכפצים ירוקים, סרטים, נשקים על הגב שלהם.
ואז מה את עושה?
ואז אנחנו פשוט מאוד מחכות, ממתינות, שהשיירה הזאת תתקדם, שאולי יגיעו כוחות, מישהו יגיע, וזה לא קורה. ואז נהיה שקט, ומיד לאחר מכן מתחיל להיות קרב יריות, ואני מבדתי אחת מסתכלות על השנייה, ואנחנו אומרות ככה ביחד, זה הקרב של איתמר, כי אף אחד לא היה, שום כוח צבאי לא ראינו, ואיתמר יצא עם נשק, ואז אני מבינה שזה באמת הקרב של איתמר, איתמר נכנס באמת לתוך קרב, שבאותו קרב שניים נהרגים לרגליו, והוא ממשיך לרוץ, כשהמחבלים יורים עליו, הוא ברוך השם מצא לו מסתור באיזה בניין, החביא את הנשק בארון לחשמל, אחר כך חילצו אותו לתוך איזה בית, שם הוא קיבל טיפול. אני תוך כדי מחפשת אותו. אני מחפשת אותו וממש חותרת להיכנס לתוך גוש הבניינים, שמשם שמעתי את היריות, אבל שם אני כבר לא יכולה, כי אז אני רואה מחבל, אני משתתחת שם על התחנת אוטובוס, אני כבר מגיעים הכוחות, המשטרה הכחולה, חבלנים, משמר הגבול, ואז אני אומרת למשטרה הכחולה לחתור למגע שיש מחבל, ואני עושה להם סימנים עם הידיים, אבל הם לא מבינים אותי, אז אני אומרת, זהו, טלי, תתחילי להגיד בקול, שיגיעו לראות על המחבל. באמת אני אומרת, מחבל, מחבל, תחתרו למגע, מחבל, מצביעה למחבל, ואז באמת מגיע השוטר, נעמד מעליי, ויורה מעל ראשי צרור יריות לכיוון המחבל. המחבל זורק רימון עשן, נכנס לתוך מיגונית, ואז השוטר חוזר לגוש השוטרים שעמדו שם בעיקול, ליד הכיכר, מגיע מישהו על אזרחי, מבין שאני במצוקה, ויש קרבות, תוך כדי אני שומעת על אלוהו אכבר, ויריות, וקרבות שבעצם נהרגים שם איגל אילן, זכרונו לברכה, ואז הוא פשוט אמר לי, תני לי את הידיים שלך, ואני מושיטה לו ידיים, ואנחנו הולכים בריברס אחורה, יוצאים מתוך התופת, מתוך הקרבות, והוא כועס עליי ואומר לי, את לא מבינה שאת נמצאת במלחמה, את לא זזה מהעץ, את לא זזה מפה, אני לא, הוא לא מאפשר לי כאילו.
ואז אנחנו מתקדמים, ואת בכל זאת מחליטה.
גם את איתמר אני עדיין לא רואה. ואז אני שומעת מהחלונות צעקים פצועים, 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 הוציאו הרוגים ויש פצועים, אני לא מבינה למה האמבולנס לא נכנס, כאילו למה אין פינויים פה. אז אני נגשת למישהו שיש שם מאוד מאוד אקטיבי, ככה רץ, הולך, חוזר עם כובע זיהוי, ואני נגשת אליו ואומרת לו, תקשיב, אני גרה קרוב, אני הולכת להביא את הרכב שלי, תתחילו להוציא פצועים. אז הוא אמר לי, כל הכבוד לך, גיבורה, אל תעזבי אותנו, ואני מתחילה לרוץ לכיוון הבית. בדרך אני ככה מתעייפת, אני נעצרת, ומתוך ככה סמטה, מגיח לו איזה בחור ככה חסון עם אקדח, אני הבנתי שזה שלנו, ואני אומרת, תקשיב, יש פצועים, תביא לי את הרכב שלי, אני גרה ככה, 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 מתארת לו, ואז ביתי, היא באמת לא חזרה הביתה, כשאמרתי לה, תחזרי הביתה, אני הולך תביא איתי תמר, היא נשארת שם באחד הבתים, ושומעת את הצעקות שלי, ויוצאת לעזרתי, לוקחת אותו, וביחד הם רצים על הכביש הראשי, כשבחצרות כבר עומדים אנשים עם כלי נשק ודרוכים לכל תרחיש, והיא אומרת להם, זה שלנו, זה שלנו, היא מגיעה הביתה, נותנת את המפתח, עושה לו את הקוד, והוא חוזר אליי, הוא מגיע אליי, אני עולה לרכב, מגיעה לכיכר, למקום שסיכמנו, אני רואה באמת פצועים מחכים, אני יורדת מהרכב, בכיוון לפצועים, ואז אני רואה את איתמר שלי שרוע על המדרכה, משותי דם, כולו דם, עם כל מיני חסמי עורקים מבגדים שעשו לו, הרגע שלו עם חור ודם, בלי נעליים, גזרו לו את הבגדים, והראש שלו מוטה הצידה, הנשק מונח לידו, ואז אני הבנתי שהוא כנראה הוא מת. אבל אני אמרתי, אני אקרא לו, כי אני אקרא לו, אולי יענה לי, אולי משהו, כבר. אני עדפתי לא לאבד את זה, כי היינו במצוקה של מורל. אז עדפתי לעשות את בשקט שלי, לא לאבד את זה, כדי לא להוריד שם את המורל. כי אם המטיבה לצעוק ולהתייפח, אבל בחרתי שלא. ואז אני קוראת לו, לילד שלי, אני קוראת לו איתמר, ואז הוא מסובב את הראש, ואומר לי, אמא, מה את עושה פה? ואני אוספת את עצמי, הילד ענה לי, מפה מתקדמים הלאה, אני לא נשברת, לא נופלת, תעלו את הפצועים, מעלים את הפצועים, איתמר יושב מאחוריי, אני נוסעת בתקווה להגיע לסורוקה, לבית חולים סורוקה, לבאר שבע, ואז קורה בדרך משהו שהוא שנה את התוכנית, איתמר אומר לי, אמא קר לי, אני מסתכלת במראה, אני רואה שהראש שלו נפל, ואני מבינה שאיתמר מתחיל להתנס למצב של כסיסה, כי כשהטמפרטורה נופלת, ככה סגרו לי פעם, זה מצב קשה, הוא איבד המון דם, זה פציעה פנימית, הכבד נכנסה לשתיים, היא הגס התמתק, יש דימום פנימי שם על שעה, והטמפרטורה כבר ירדה, ואז אני מתחילה לצעוק ברכב, לצעוק לבן שלי, איתמר, איתמר, הנה אנחנו מגיעים, איתמר אתה חזק, כל הזמן לעורר צעקות שיהיה ערני, אבל הראש שלו כבר היה שמות, הבנתי שזה לסורוקה לא נגיע, הוא ימות ברכב, ואני מחליטה להגיע למד"א, שזה נמצא בפאתי העיר, אני מגיעה לשם, לצערי השער היה סגור, הם היו כולם בתוך חדרי חדרים סגורים, פחד אימה, העיר מותקפת טרור, אני צורקת שם שיש חייל פצוע קשה, פצוע פנימי, באמת יוצא אליי מישהו, פותח לי את השער, מביאים אלונקה, לוקחים את הפצועים, אני לוקחת להתאמר שלי את הנשק, ואז אני מחליטה החלטה, אני אומרת להתאמר, אמא לא בא איתך, אתה הולך לבית חולים, אתה חזק, אתה גיבור, תשמור על עצמך. עכשיו, התאמר כבר לא היה ביתי ממש, אז הוא עשה לי מראש נאום כזה, שזה בסדר.
ואז את מחליטה לחזור
ולפן... שמו לו חמצן, העלו אותו, ואני חוזרת להוציא עוד פצועים, משם 12 פצועים, 3 פעמים אני נוסעת וחוזרת, שהעיר מותקפת טרור. ואני לבדי על הכביש, לא לוחמת עם הנשק הצבאי.
אני שומעת את הסיפור, ואני מצד אחד זה ממש מקווץ, ומכניס למות של סרט מתח, ומן הצד השני, מאין, את שואבת את הכוחות לפעול ככה.
הרבה שיקול דעת לא היה מקום בכלל להחלטות, וכשאני הבנתי שאני בתוך אירוע, ואני צריכה לקחת פה אחריות, כי אין מה לעשות, אין מי שאין, אין, זה פשוט מאוד, זה מה יש. אתה מגיע לקצר, אתה מבין שהעם שלך, האזרחים, התושבים, במצוקה, אנחנו עם 12 מחבלים של הנוכבות, זה לא סתם מחבלים, ואין מי שיציל, אנשים פה פצועים, אנשים נהרגים מולך, אז אין מה לעשות, זה משהו שצריך לקחת אחריות ולעשות, זה לא משנה אם אני אישה או גבר, זה ממש לא משנה.
לא, אני בכלל לא מדברת על החלק המגדרי.
לפעמים שואלים אותי, כאילו זה לא מעשה של אישה, אישה צריכה להיכנס, לרוץ,
זה ממש, טלי, זה ממש לא מה שאני שואלת, זה בכלל לא קשור למגדר, זה קשור על לעבוד עם מנגנון שהוא מנוגד להישרדות של הלכת, להסתתר ולהתחבא ולהחליט שאת לוקחת יוזמה. את יכולה לספר כמה מילים על הטקס בבית הנשיא?
כן, היה טקס מאוד 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 מטלטל. מצד אחד יש פה באמת הכרה ומשהו שככה מרים את העם, להכיר בתודה על הגבורה של הנפטרים, כי באו משפחות של נפטרים, של הפרמדיקית, והילדים של ההורים שנרצחו, וזה נורא מטלטל, כי אתה רואה את הכאב בעיניים, אתה מרגיש שאתה עומד בעצם במקום שזה אמור להיות משהו משמח, אבל הוא מלא עצב, ואני חושבת שמה שהיה שם בעיקר זה השתיקה, כי זה מה ש... מצד אחד אי אפשר לשמוח, מצד שני אנחנו גם לא יכולים להיות מאחוז עצובים, כי הנה מזכירים אותם, כי הנה זוכרים אותם, כי הנה מישהו במדינה מוכיר את האנשים, את הגיבורים בחיינו ומותם.
ומה שלום איתמר?
איתמר, כמו שאני תמיד אומרת, לוחם נשאר לוחם, זה משהו שלא ייקחו מחיילי צה"ל. לא ייקחו את זה לעולם. הם לוחמים לא בדם שלהם, ב-DNA שלהם. הוא סיים את השלושה חודשים באיכילוב, עבר לשיקום יום, עדי נגב, שזה מקום מפעל מדהים של שיקום, עשה את השיקום, הוא עדיין בשיקום, אבל הוא כל כך לוחם ולהוכיח לעצמו ברמה האישית וגם בתקווה לחזור לצהל. הוא נורא כואב איזה שהוא החמיץ את עזה ואת לבנון, אבל אני שמחה על זה שהוא מבריא ומתחזק ומוכיח לחיילים שאפשר לצאת מהקושי.
טלי חדד, זוכת אות הגבורה מאת נשיא המדינה, ואם יורשה לי מאת כולנו, תודה ששיתפת אותנו בתיאור מעשייך בשבעה באוקטובר. אין ספק שהם סיבה מעולה להעניק לך את כל האותות, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. תודה, תודה רבה.
רבה. תודה,
תודה רבה.
ותמיד כמו שאני תמיד מסיימת, שיחה עם ישראל חי.
לגמרי. תודה, תודה רבה. ועכשיו, אנחנו מעניין לעניין כמעט באותו עניין, ואנחנו מבקשים לדבר עם גדעון בייר. סיפור ישראלי, אישי, יוצא דופן. גדעון בייר הוא אבא של רב סמל אוריה בייר, זכרו לברכה, לוחם ביחידת מגלן, שנפל בפעילות מבצעית בעזה בדצמבר שנה שעברה. והסיפור של המשפחה, של משפחת בייר, הוא פשוט סיפור מעורר השראה ומרגש בצורה בלתי רגילה. אז תכף נשמע את זה ממנו. גדעון, ערב טוב ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, כן.
אז בוא נלך קצת לסיפור של המשפחה. אתם משפחה מגרמניה שמחליטה לעלות לארץ מתוך תחושת שליחות ציונית. אתה יכול לספר קצת?
ההורים שלי הם באו מגרמניה בתחילת שנות ה-70 פה לארץ, ועבדו עם ארגון צדקה, שנקרא צדקה, ויש לו כאילו בשבי ציון בית הבראה לניצולי שואה.
זאת אומרת, המשפחה, מסיבות אנושיות, כי אתם לא משפחה יהודית, מחליטים לבוא לארץ ולהקים בשבי ציון בית אבות סיעודי לשורדי שואה.
כן, שמה... ההורים שלי הצטרפו, הם באו לארץ מסיבות אמונתיות, זאת אומרת, הם נוצרים מאמינים שאוהבים את עם ישראל, כי אלוהים אוהב את עם ישראל, ובגלל זה הם באו לארץ, ורצו לעשות כאילו טוב פה לעם ישראל, ואז ההורים שלי עוד בנוסף לבית הבראה בשבי ציון, הקימו פה במעלות את הבית חולים סיעודי, גם לניצולי שואה, נוטי יכולת, כן, ותפעלו את זה, ואני גדלתי כאילו בתור הילדות שלי הייתה בשבי ציון, בבית הבראה הזה, ואחרי זה פה המשפחה שלי גדלה פה במעלות עם הדיירים אצלנו בבית אבות.
ואתה נשאר לגור במעלות עם המשפחה, ומחנך את הילדים לאהבת הארץ ולציונות. אתה יכול לספר קצת על אוריה?
כן, אנחנו, כאילו הבסיס שאנחנו גדלנו וגם גידלנו, זה כאילו התנך והברית החדשה, ושמה... כל הסיפורים על ישראל והדברים האלה, אז כן, הילדים מאוד אהבו את הארץ, טיילנו הרבה, כמובן גם עם אוריה, והם חוו את מלחמת לבנון השנייה, כאילו היו פה במעלות במקלט, ושהגיע תורם, כאילו להתגייס, אמרו, זהו, זה עכשיו התור שלנו. אנחנו בזמנו הגנו עלינו, ועכשיו אנחנו רוצים להגן. וכן, והיה ברור לבנות שמתגייסו, גם לצוריאל, ואחרי זה גם לאוריה. כן. שהוא לא ידע לאיפה ללכת בצבא, ואז הוא עם חבר התמיין כאילו לתנחנים, ומשם לגיבושים, והוא התקבל אז למגלן.
ואני מבינה שעד היום, כבר תכף שנה, ואתם שומרים על קשר הדוק עם הלוחמים שעדיין נלחמים, הם עוד לא השתחררו מהצבא?
כן. אנחנו עם כל הצוות שלו ממש בקשר הדוק, וחלק מהמשפחה הפך להיות. הם גם כבר לפני זה, אני פחדתי שהוא אמר לי שהוא כאילו התקבל למגלן, כי יש לו נפש עדינה, ואמרתי וואו. ביחידות האלה, אני מפחד שיפגעו לו בנפש, אבל במגלן זה פשוט היה שילוב מנצח בין דרישות מאוד גבוהות לכן צוות מאוד מגובש, ולמדנו לצערנו להכיר את רוב הגיבוש כאילו אחרי שהוא נפל. כן.
כן. גדעון, והיום כשאתה מסתכל על על המדינה, על הנוער הזה, הצעירים הללו שבאמת מחרפים את נפשם, אז מה אתה חושב על כל הבחירה שעשתה המשפחה שלך, ההורים שלך ואתה מתחילת הדרך? מה אתה חושב על זה?
שאשתי, שהתחתנו, היא באה מקהילות מאוד שמרניות בגרמניה, ובאותה תקופה, הרבה מהקהילות האלה עזבו לקנדה. ושקרה מה שקרה עם אוריה, אני שאלתי אותה, עם קצת אירוניה בזה, אבל שאלתי אותה, תגידי, לא היה עדיף שהיינו נוסעים לקנדה? חד משמעית לא.
וואו.
זאת אומרת, ברור לנו שהמקום הכי טוב שאנחנו יכולים להיות בו, זה המקום שאלוהים רוצה אותנו. ואם זה פה, אז נהיה פה. וכן, שילמנו מחיר, מצד אחד שזה מאוד כואב, מצד שני, כן רואים שאלוהים משתמש בזה ועושה מזה משהו שאנחנו עוד נראה לאן זה מוביל, אין לנו מושג.
כן. וואו. החיסרון של רדיו, גדעון, זה שאני לא יכולה לחבק אותך, כי אחרי כל המילים האלה, לי אין מה להוסיף חוץ מלומר שזה וואו. גדעון בייר, אבא של רב סמל אוריה בייר, זכרו לברכה, לוחם צהל שנפל בלבנון לפני כמעט שנה, ומשפחה, נוצרים אוונגליסטים שגרים בארץ ולא מפסיקים לעשות טוב למען אנשים. תודה רבה רבה.
תודה גם לכם, תודה.
ועכשיו אנחנו לוקחים נשימה, ואנחנו עם יאיר כהן, יזם חברתי רק בן 16. ב-16 בנובמבר יחול יום הסובלנות הבינלאומי. ויאיר יגיש משדר מיוחד שקוראים לו אפשר גם אחרת, כאן אצלנו, ב-103. והמפגש הזה יהיה מפגש בין יוסף סמכוני החרדי, שתומך בגיוס חרדים לצהל, עם אורי ברקוביץ' חילוני, שמתנגד לגיוס של חרדים. ערב טוב לך יאיר כהן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה שהזמנתם.
אז קודם כל תספר קצת על עצמך, יזם חברתי, רק בן 16, וכבר נושא את התואר, מה זה אומר?
כן, אני שמח ליצור כל מיני פרויקטים, כשהפרויקט הראשון שיצרתי הוא בגיל 8. אחד הפרויקטים שכרגע פועלים הוא פרויקט סיפור חייך, והמטרה שלו היא להרים את המורל והחוסן הלאומי בשעת המלחמה, ואני מאמין באמת שבתקופה הזאת כולנו צריכים כל אחד, גם הקטנים וגם הגדולים, לעזור בתחום שלהם במה שהם יכולים.
יפה. ואז במסגרת מה שיכולים, אתה ביום הסובלנות הבינלאומי מדגמן סובלנות. אז איך זה הולך להיות?
כן, באמת כמו שהצגת, זה מסדר מיוחד שישודר ביום הסובלנות. כן. לקחנו שני אנשים עם דעות מנוגדות בנוגע לגיוס חרדים לצה"ל. לקחנו חרדי שהוא סרן רב, אקטיביסט, בוגר ישיבות ואוניברסיטאות, וחילוני שהוא פודקסטר טכנולוגיה וגיאופוליטיקה, שהוא לשעבר כתב ועורך באתרים והעיתונים הכי מובילים, והפגשנו ביניהם למפגש מיוחד כדי להראות שאפשר גם אחרת, אפשר ליצור שיח אחר.
והצלחת?
אופה, זה קצת ספוילר, אבל האמת שכן.
כן, נעשה ספוילר, זה הרעיון.
כן, האמת זה המפגש אז... הוקלט, וכן, זה מרגש, והשיח היה מאוד מדהים, ואפילו הם יצאו חברים אחרי זה, אנשים שלא הכירו.
אז אתה יכול להגיד על רגל אחת, מה... איך עושים את זה אחרת? מה מבטיח שדיאלוג יתקיים בצורה מכבדת ועניינית? מה צריך שיהיה בחדר?
וואו, אני מאמין שבשביל שדיאלוג יהיה שונה, יהיה שבו כל צד צריך להקשיב ולהבין אחד את השני, אז צריך שכל אחד יהיה סובלני, שיקשיב לדעות של האחר, שינסה גם להבין את הדעות של האחר, שימתין שהוא יסיים לענות, וככה יום הסובלנות הוא זמן מצוין להזכיר לעצמנו שהשיח בין הקבוצות בחברה הוא לא רק חשוב, הוא חיוני. והמפגש הזה זה מה שיכול לקרות אם כולנו נשאף להקשיב, להבין ולכבד.
מסכימה עם כל מילה, כמובן שנקשיב לכך, והלוואי שיהיו עוד דיאלוגים כאלה שאפשר יהיה להדהד אותם במקום, והם יתפסו את המקום של הדיאלוגים הפחות מכבדים בלשון המעטה. יאיר כהן, יזם חברתי, תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה לך ושבוע טוב, בשורות טובות.
אמן, תודה. ועכשיו אנחנו עם יאיר יונה, מקים מיזם ופודקאסט שקוראים לו על זה. ומנגיש תכנים בצורה מאוד מאוד מעניינת, שהמכנה המשותף של כולם זה איך לאפשר לנו להיות יותר טובים, להיות יותר טובים בבחירות שלנו, להיות יותר טובים בהתמודדות שלנו, בחשיבה שלנו, ועוד ועוד. ערב טוב יאיר יונה, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה רבה שאת מערכת אותי, היי.
אלן. אז אולי נתחיל קצת ברקע שהביא אותך לעסוק בנושא הזה.
אני חושב שהדרך הכי טובה להתקל זה במקרה שלי, זה פשוט צריך להתגבר על הפרעת קשב וריכוז, יותר מהכל. שלמדתי בגיל 30 שיש לי, אחרי שכל החיים דברים נשמטו לי בין האצבעות ופספסו, והייתי מגיע לרגע האחרון, וכל מיני דברים שגרמו לי לחשוב שאני לא באמת אדם חכם, כי איך אדם חכם לא מצליח להתמודד עם החיים במובן האופרטיבי שלהם. אז התחלתי לחפש לעצמי דרכים, איך אפשר להיות מלמעלה, איך אפשר להשתלט על הדברים. זאת אומרת, לא רק להתנהל, אלא איך אפשר לנהל. עכשיו, התפיסה הזאת לא הגיעה משום מקום. אני מגיע קטי אז בזמנו מרקע של כמה תפקידים ניהולים, פשוט הבנתי, אוקיי, אם זה עובד ככה בארגון ובחברה, הגישה הזאת של מה זה ניהול בכלל, אולי אפשר איכשהו להטמיע את זה בחיים הפרטיים שלי.
אתה אומר,
זה בעצם סלל את הדרך.
אתה אומר, בוא ניקח את כל התפיסה של ארגונים ושל עסקים, ששם יש פרקטיקות לרוב, וננסה באמצעותם לנהל את הרגשות שלנו, את המחשבה שלנו, את הנפש שלנו.
כן, אבל עם סייג, מכיוון שהארגון הוא לא דבר שמושתת על מערכת עצבים, ואדם כן. ואני חושב שהשינוי שאני הבאתי לתחום הזה, מבחינתי לפחות, זה שאני לא מחפש להיות פרודוקטיבי לשם הפרודוקטיביות. אני לא מחפש את היעילות לשם היעילות. אני קודם כל מסתכל על הדברים בצורה משולבת של יין ויאנג. זאת אומרת, להיות ב-100% אחריות על המעשים שלי, ובאותו זמן להיות ב-100% חמלה על הרגעים האלה שבהם פשוט אין לי את היכולת להיות המבצע. ואני חושב שאחד לא יכול לבוא בלי השני. זאת אומרת, כדי שאני אוכל להיות, להמשיך להחזיק את המשחק של הרדיפה, לא רדיפה, נקרא לזה של ההתמדה באחריות, אני חייב לאפשר את המקום של הרוך. וכדי שאני אוכל להרשות לעצמי מקום של רוך מבלי להרגיש שאני מוותר, אני צריך לדעת שיש לי, שיש לי נהלים או יש לי דרך התנהלות שהיא מספיק אחראית כדי שדברים לא ימשיכו להתפספס. זה ממש יין ויאנג, זה ממש שלוב אחד לשני.
באחד הפודקאסטים שמעתי אותך מדבר על חשיבה בדרך של תורת העקרונות הראשונים.
אוקיי.
אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים?
אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה ממש תורה. זה בסך הכל החיפוש, אפשר לפשט את המושג הזה פשוט בחיפוש אחרי השורש. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על איזושהי בעיה או איזשהו אתגר בחיים שלנו, אנחנו, אם הייתי משווה את זה נגיד לעץ, עץ חולה, אז אנחנו רואים, אוקיי, הענפים העליונים שלו, שזה הדבר הראשון שאנחנו נגיד רואים עם מעוף הציפור, אז הענפים שלו חולים והעלים שלו חולים, בוא נכרות את העלים האלה ואת הענפים, ואז הכל יהיה בסדר. אנחנו לא מספיק, גם אני אגב, אלא אם כן אני תופס את עצמי בזמן, אנחנו לא כל כך מורגלים בחשיבה הזאת של בוא נבדוק את האדמה. בוא נראה מה מזין את האדמה בכלל. אולי זאת לא האדמה הנכונה שבה עץ שתול. אולי הגזע, אולי בגזע יש איזשהו עניין. אז עקרונות ראשונים בעצם, זה בסך הכל תפיסה שאומרת בצורה הכי פשוטה, לחפש את השורש. אבל זה כאילו קצת פשטני לומר את זה, כי כשאנחנו מדברים על האתגרים בחיים שלנו, אז אנחנו באמת מתפסים בדרך כלל לסימפטום ואומרים, אוקיי, בוא נתקן את הדבר הראשון שאנחנו רואים כבעייתי. זאת אומרת, אם יש לך, לא יודע מה, סתם אני אומר, בהשוואה בגוף האדם, יש לך לחץ דם גבוה, אתה אומר, אוקיי, בוא נטפל בלחץ דם גבוה, אבל כמה אנשים באמת מורידים את זה לשיחת מה אני אוכל, ואיך אני יושן, ואיך מערכות היחסים שלי בחיים. וחשיבה בעקרונות ראשונים בעצם אומרת, סימפטומים זה בסדר, אחלה, תטפל בדבר הבוער כי צריך, אבל אל תזניח את השורש, כי השורש בעצם, אם אתה מזניח את השורש, אתה תמשיך להצמיח את הענפים החולים שלהם.
ואם הייתי שואלת אותך, על מה אנחנו צריכים להתגבר, על מנת להיות מסוגלים לתפקד, לא מתוך איזשהו אוטומט או הישרדות, אלא באמת מתוך חשיבה יסודית ושלמות. מהם הדברים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, או איך אנחנו יכולים להתגבר עליהם?
זה דבר מאוד אינדיבידואלי מן הסתם, מאוד מאוד אישי, אבל אני חושב שאם יש דבר אחד שהוא גורף, אני חושב שכולנו צריכים להבין איך המוח שלנו עובד, ולהבין מהם הפרקטיקות, מהם הדברים שאפשר לעשות, שזה למשל יכול להיות מדיטציה ונשימות במובן הכי בסיסי, ועד ניהול משימות ודדים של סדר וארגון, ובעצם יקצרו את הטווח שבין הרגע שאנחנו נכנסים לאוטומט של עצמנו, שמשהו מדליק אותנו ואז אנחנו נהיים אגרסיביים, או שאנחנו נהיים דחיינים, או איזושהי תגובה כזאת של הגוף למצב איום, נגיד את זה ככה שעולה, הזמן הזה שעולה בין, הזמן הזה שעובר בין מצב, בין הרגע הזה שהגוף מגיב לאיום, ועד הרגע שבו אנחנו מתעשתים. אנחנו לא יכולים לעצור את האוטומטים. האוטומטים הם תגובות ההגנה הפיזיולוגיות, הפרה-היסטוריות של הגוף בעצם. זה טוב שהם שם, כי זה מה שמגן עלינו כשאנחנו נכנסים לכביש המכונית דוהרת לכיוון שלנו ואנחנו קופצים הצידה. אז זה מה שמגן עלינו שם. אבל זה לא משרת אותנו בכל מה שקשור להתנהגות קוגנטיבית, לסדר, ארגון, להתנהלות בעולם, ליחסים שלנו, לכל מה שקשור בשכל הישר שלנו.
ואתה אומר שמה שיכול לקצר את פסק הזמן הזה, מהאוטומט ועד ההתעשתות, זה אותה מודעות?
אבל מודעות זה עניין של תרגול, זאת אומרת, מי שנגיד יעסוק באימון של מדיטציית מיינדפולנס כדוגמה, או תתאמן על מכניקות של סדר וארגון, בעצם יוכלו לאמן את המוח להיתפס פחות זמן בתוך מה שקרוי הלופ.
כן.
שזה השם המקצועי שזה החטיפה של האמיגדלה, החלק הרגשי של המוח, שבעצם במרכאות חוטף אותנו מעצמנו, וגורם לנו לא לחשוב ישר במרכאות יותר. בגלל זה אנשים מרגישים ש... מה שקרוי, אין אותי, אני לא קיים, כאילו, אני לא מכיר את עצמי בסיטואציה הזאת. הזמן שעובר עד שמגיע הרגע שאנחנו פתאום כן בעלי תושייה ואשתונות, הזמן הזה יכול מאוד 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 להתקצר, וזה אני, כל בן אדם שאי פעם עסק נגיד במדיטציה, מיינדפולנס או בתרגול של המיינד, כי זה תרגול של מיינד כמו שיש תרגול של גוף, כל בן אדם יוכל להעיד על זה. זה באמת תרגול. אנחנו פשוט כחברה, בדרך כלל, חברה מערבית, כבר התרגלנו לזה שהגוף דורש אימון, וככל שמתבגרים הוא דורש יותר ויותר, הוא דורש תחזוקה, אבל אנחנו מזניחים את זה שהמוח שלנו, והמיינד שלנו, התפיסה התודעתית שלנו,
גם
זה צריך. הבסיס, זה הבסיס של הכל. כי המוח שלנו, זה התפקוד שלנו לפני, כאילו אפילו אפשר להגיד לפני הגוף אפילו. מה שישלח אותי לעשות סיבוב ריצה בפארק, זה כשאני לא אהיה בבהלה מהחיים, למשל. וזה עניין של אימון המיינד.
יאיר, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל השעון מאיץ בנו, אז אני רוצה להודות לך על הדברים הללו, ואולי עוד נחזור ונדבר, נראה שיש הרבה מאוד. ויאיר יונה מקים המיזם על זה, תודה שהיית איתנו ושבוע טוב.
תודה לך.
אנחנו עם דבורה שרר, חברתנו היקרה, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב, דבורה יקירתי, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, בסדר גמור.
יופי.
כדעת, כאילו, לא כולם.
כן,
בדיוק. אבל אני בטוחה שיהיה טוב.
בעזרת השם, כולנו מקווים ומייחלים.
נכון. ואני אשמח לספר שהשבוע מתקיים בפעם ה-24, מסע אופניים שנקרא גלגלי אהבה. עכשיו, כל זה למען ילדי בית החולים השיקומי אלין שבירושלים. זה בית חולים שיקומי לילדים. והשנה זה לא סתם, בוא נגיד, מסע אופניים, כי בנוסף למטרה החשובה של תרומות עבור הילדים, הוא מוקדש להנצחה של יקיר הכסטר, זכרונו לברכה, לוחם בהנדסה קרבית, שהוא נפל בחודש ינואר השנה בקרב בדרום רצועת עזה, בגיל 26. ואת יודעת, זה מאוד 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 מרגש ועצוב, ונעמי ליברמן, המנכ"לית של העמותה, אומרת שהעמותה שיוזמת את המסע בכל שנה, מספרת לנו שיקיר היה עצן, רכב על אופניים, הוא מתנדב בקהילה, הוא היה רשום למסע גלגלי אהבה שתוכנן לאוקטובר 23, אבל מיד שהמלחמה פרצה הוא התגייס למילואים, והוא נפל בקרב, ואבא שלו, ג'וש, הרכב השנה במסע לצידו של ג'ון גולדרפוין, אביו של הירש שנחטף לעזה ונרצח בשבי, הוא איזו שרשרת כזאת שקורעת את הלב, וגלגלי אהבה הוא מסע אופניים במודל רכיבה, למען מטרה, מאות רוכבים מהארץ ומהעולם רוכבים במטרה לגייס תרומות במסלולי כביש ומסלולי שטח. עכשיו לצידם משתתפים במסע גם ילדים שטופלו בעבר ובהווה בבית החולים אלין, וזה מאוד מרגש לראות אותם מתגברים יחד על הקשיים ומגיעים לקו הסיום, הם לא מבטרים. ואת יודעת, בבית חולים הוא באמת כולו מרגש, הוא ממלא בתקווה שמגיעים אליו ילדים עם מוגבלויות, גם מולדות, וגם שכתוצאה מתאונה או ממחלה. והצוות של הבית החולים עוטף אותם ומעניק להם את כל הטיפול שהם צריכים. המסע מתקיים לאורך כל השבוע באזור ים המלח, הוא הסתיים בטקס מרגש ביום חמישי.
יפה.
ומי שרוצה לעזור יכול להיכנס לגלגלי אהבה בגוגל, ולעזור בכל דרך שהוא יבחר.
את יודעת, אחד הדברים שאנחנו רואים מיות ומה שאנחנו עוברים הוא כל כך עמוק, יסודי, רחב, אז שכל נקודות האור שלנו בסופו של דבר קשורות לטרגדיות האישיות ולסיפור הלאומי. ואני מוצאת את עצמי שגם אנחנו בתוכנית שלנו, שהמהות שלה היא חשיבה טובה, הרבה מהאייטמים שלנו צמחו מתוך אירועי השנה הזו.
את יודעת, אני הייתי בסוף שבוע בקם בתנועה של רוקדים, ועלו לבמה להקה, להקת גלגלי רני, שהם רקדו על כיסאות גלגלים, אנשים שכולם בני 70 פלוס. ואת יודעת, יצא לי לדבר איתם, והם אמרו לנו, דבורה, זה מחיה אותנו. זה משפט כל כך חזק. ונתנו הופעה על כיסאות גלגלים, כולם בעלי מוגבלויות, חלק מהם נפצעו במלחמות כאלה ואחרות, חלק כתוצאה ממלחמה, אבל שנותנים להם את ההזדמנות, זה בדיוק כמו שאת אמרת עכשיו.
כן.
זה היה כל כך מרגש, לא נשארה עין אחת יבשה, באמת, לתת להם את ה... את ה זה מחיה אותנו, זה מילה, משפט מאוד חזק.
דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לנו שבוע מבורך.
אמן, תודה רבה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק הזמן לדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, שאיתו אנחנו כל שבוע מקנחים את התוכנית, תמיד בדברים מוארים ומהירים. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות.
הלוואי.
איזה פרשה יש?
כן, פרשת וירח. אחד הדברים שמגלה הפרשה זה שבארץ שלנו יש מקום שנקרא פתום. כן, כן, אצלנו בארץ.
כן.
וכידוע, כשכתוב, שמספר את התורה, מה שמספרת, היא לא מתכוונת רק לספר מה היה, אלא מה קורה לנו. כנראה שסדום זה לא דבר שנגמר, אלא סדום זה דבר שנוכח גם בחיינו, ואנחנו נמצאים מולו במאבק. כי האנטיתזה לסדום זה אברהם. ועליו נאמר, כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם, ומה את דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. זה הדרך ההפוכה מסדום. זה בעצם המאבק שמתחולל בארץ, כנראה בין שתי ה... אופציות האלו. הדבר המעניין שגם פה וגם שם אנחנו מוצאים בעצם מצווה. קיומה או אי קיומה נאמר. וזה את הכנסת אורחים. אברהם שמכניס את האורחים אליו הביתה בתחילת הפרשה, והמלאכים שהולכים לסדום ועושים להם, בוא נגיד, קבלת פנים מאוד מאוד קשה ונוראית. ואני חשבתי, למה דווקא? למה דווקא הכנסת אורחים? אפשר היה למצוא עוד כמה מצוות חוץ מהכנסת אורחים. ומישהו שככה נתן איזשהו הערה לסיפור הזה, לפחות אצלי הוא עורר אותי, זה הבן איש חי, רבי יוסף חי מבגדד. והוא אמר, אנשים חושבים שבגלל שהם היו רעים אנשי סדום, לכן הם לא הכניסו אורחים. הוא אומר, לא, זה בדיוק הפוך. בגלל שהם לא הכניסו אורחים, לאט לאט הם הפכו להיות יותר ויותר אנשים רעים. לא הייתה שום ביקורת, לא היה שום אדם שעמד, תגידו לי, אתם משוגעים? מה אתם עושים פה? ואחרים כשבאים אורחים, האיש האחד בא לגור, ישפוט, ישפוט אותנו, למה מי אתה שתגיד לנו מה לעשות? זו הדרך לסדום. אצל אברהם זה בדיוק הפוך, הוא מזמין את האורחים אליו הביתה, בואו, תיכנסו, בואו נדבר, בואו נשמע. והם אומרים לו דברים שהם אפילו לא עולה על דעתו, למשל ששרה בגילה המופלג, והוא בגילה המופלג ילדו ילדים, והוא צוחק, והצחוק הזה יתברר כדווקא אמיתי. אבל הנקודה הזאת לדעתי נקודה מאוד מאוד דרמטית, כי אולי גם אנחנו היום קצת צריכים להיות מכניסי אורחים במובן הזה של להכניס דעות אחרות, רעיונות אחרים, ולא רק להיות ככה נתונים לאלגוריתם שמהדד לנו את דעתנו שלנו בלבד.
אם רק היינו מאמצים את זה, אולי הרבה מהסבל של השנה האחרונה היה נמנע מאיתנו.
אבל זה משימה, אני חושב זה משימה, שים לב שתמיד אצלך בפיד שלך יש דעות לכאן ולכאן. כשאתה יודע את דעתך, תנסה לזפזפ לערוץ שאתה לא סובל לשמוע אותו. תקשיב, תשמע גם דעה אחרת. אם נקיים את המצווה הזאת בעצמנו של כיבוד של הכנסת אורחים, לא נגיע לסדום.
הרב איתמר חייקין, כרגיל, מלמד. שיהיה לנו שבוע מבורך, תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, ולאחיה כהן עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. אמן.
ביתי על החלון עזוב עכשיו את השעון שקט למטה ברחוב חבק אותי חזק וטוב ככה היא רוצה ככה היא רוצה של הפצצה בוא נצא מהארון ליום אחד של תיאטרון נשכב ברימס על הכביש נשחק אישה ואיש ככה היא רוצה ביום של הפצצה ככה היא רוצה ביום של הפצצה נשען על מכה הגג מהצפון יורד ענן היא צודקת כמובן זה לא עוזר להיות מודע כן בטוח לא בטוח אל תהיה כל כך מתוח בוא נצא לגנוב אופנוע נשרוף ביחד את המנוע Sun